אז שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אינטרוספקציה. אני ענבר לורבר וכאן לידי נמצא עמית שיזיק, ואנחנו כאן בשביל להנגיש את המחקר האקדמי בגובה העיניים ולעזור להבין מה אנחנו יכולים ללמוד במחקר על החיים של כולנו. כדי לעמוד במשימה הזאת נערך את החוקרים והחוקרות הטובים והטובות ביותר שלנו לשיחה בהירה ופשוטה ככל האפשר. אז יאללה, פתיח ומתחילים!
אז היי דוד, קודם כל כיף איתך פה היום, תודה שהצטרפת.
שמחה.
אנחנו היום נדבר על הרבה דברים שקשורים לקשר, תקשורת, התקשרות, ספציפית באוטיזם, נדבר קצת על תובנה הורית. אבל לפני, גם אני רוצה לחלוק שאני עובד בכיוונים, שזה עמותה לצעירים על הרצף, וחשבנו לפני איך לפתוח את הפרק הזה, ויש איזושהי דוגמה שאולי יכולה להמחיש את מה שאנחנו הולכים לעבוד, כמובן בחיסיון ולא במסירת שמות. אז אני מדבר על סיטואציה שקרתה באמת, ששני חבר'ה מגיעים לחדר ונכנסים ביחד, והחדר נורא קר, אבל יום חמים מאוד בחוץ. והמזגן פועל על 16 מעלות, ומאוד קר, ולאט לאט אז עם הזמן, מסתכלים ומחליפים מבטים, לא כל כך בטוחים. רגע, גם לך קר, גם לי קר, רק המבטים מתחלפים, המילים לא נאמרות, עד שמישהו אחד עוזר אומץ ויוזם את הצד הראשוני של... אולי נחבא פה את המזגן ונוריד קצת את המפלס של הקור, גם בינינו. ובסופו של דבר בדיעבד, השני אומר לו, אני מאוד שמח ששמעת אותי, גם אני רציתי, אבל לא ידעתי איך לשאול את זה. וזה איזושהי סיטואציה מאוד טריוויאלית, הייתי אומר, והיא מאוד בסיסית, בתוך ההבנה הזאת של אוטיזם, של תקשורת, אולי ספציפית יותר נוגע בתקשורת, ולא בקשר והתקשרות שניגע בהם בהמשך, אבל מראה לפעמים את הליקויים שיש בתוך אוטיזם ואת הקושי גם ביזימה וגם בתקשורת עצמה. אז שנייה לפני שנתחיל, אנחנו פה באמת עם פרופסור דוד אופנהיים, ונראה לי יהיה יותר טוב שאתה תספר לנו מה הפך אותך להיות בר סמכה בתחום של אוטיזם, וספציפית בהתפתחות מילדים.
בכיף, אז האמת שלמדתי ב-AVMA פה באוניברסיטה הזאת, באוניברסיטת חיפה, בחוג לפסיכולוגיה, החוג שלנו. ומי ה-BA כבר התחלתי, קצת דומה לך אולי, התחלתי לעבוד עם ילדים, ומעשה שני הילדים הראשונים שעבדתי היו על הרצף האוטיסטי, וזה משך אותי לתחום ולמדתי פה פסיכולוגיה קלינית, ואז נסעתי לארצות הברית ללמוד פסיכולוגיה התפתחותית. אז הקשר הזה בין התפתחותי וקליני מאוד, מאוד מעניין אותי, ואחרי שנים שמה ושל מחקר על התפתחות רגשית וחברתית של ילדים, חזרתי פה כחוקר צעיר לחוג שלנו, והתעניינתי מאוד בהתקשרות, ב-attachment, נדבר על זה קצת אחר כך, הקשר הזה מאוד מיוחד שנוצר בין ילדים והורים, ואז אחרי כמה שנים שחקרתי את זה, ומה ההורים תורמים לזה, לקשרים בטוחים, איך הם תורמים לקשרים בטוחים, חשבתי שנורא מעניין לשאול את השאלות האלה עם ילדים על ספקטרום האוטיזם, בגלל שהחלק של הילד במשוואה יש לו קשיים, ובכל זאת, הנחת המוצא, ההשערה הייתה שילדים עם אוטיזם מפתחים התקשרות בדרך שהיא בסופו של עניין דומה לילדים טיפיקליים בהתפתחות הרגילה. ונכנסתי ונשארתי בתחום הזה כבר הרבה שנים, כל מיני היבטים של קשרים בין ילדים והורים כשהילדים הם על הספקטרום.
אם נעשה ככה נחזור אחורה ונתחיל מהסקוור וואן, אתה בעצם מגיע מהתחום ההתפתחותי. נכון, זה כמה מילים על התחום עצמו, איך הוא מתייחס להתפתחות של ילדים בתוך זה.
אז נכון, אני פסיכולוג התפתחותי, יש לזה צד מחקרי ויש לזה צד יישומי. מבחינה מחקרית אנחנו מתעניינים בהתפתחות של ילדים, כל מה שקשור, גם רגשית, גם חברתית, גם קוגניטיבית, גם שפתית, כל ההיבטים של ה... ולא רק ילדים קטנים, למרות שאותי זה מאוד מעניין, הקטנטנים, תינוקות אפילו וילדים קטנים, אבל בעצם לכל אורך החיים, גם ילדים גדולים וגם בוגרים. ומה שעוד מאפיין פסיכולוגיה התפתחותית, שמתחילים תמיד מההתפתחות הרגילה של ילדים, שאין שום בעיות מיוחדות להבין את זה, אבל גם זה נורא חשוב בשביל להבין ילדים שיש כל מיני בעיות בהתפתחות. לכן גם התחום של אוטיזם למשל הוא מאוד חזק בתוך פסיכולוגיה התפתחותית. וזה הצד המחקרי, ואחר כך הצד היישומי זה לקחת את כל התובנות האלה מה שיודעים, ולעזור להתפתחות של ילדים, ולעזור להורים, גם עם ילדים רגילים, בעיות רגילות לגמרי, שכל הורה מתמודד איתן, קשיים, חלק מהחיים, עם ילדים, וגם כמובן ילדים שיש להם באמת בעיות התפתחותיות כאלה או אחרות, גם שם יש לידע שלנו המון, המון מה לתרום. אז אנחנו גם לומדים אצלנו סטודנטים, שאחר כך הופכים להיות פסיכולוגים התפתחותיים בשדה, עובדים עם מורים, עם ילדים.
אז חוץ מזה, גם בתוך ההתפתחות הזאת, זרקת קצת על התפתחות רגשית חברתית, שהיא אולי קשורה למושג הראשון שאנחנו נכנסים עליו, שזה התקשרות. אז נשמח גם לספר לנו מה זה בכלל התקשרות, איך היא קשורה בכלל להתפתחות של ילד.
אז ההתקשרות זה שם, זה מילה, שבאה לתאר את התופעה הזאת המאוד מיוחדת, שתינוקות במהלך שנת החיים הראשונה, יוצרים קשר מאוד עמוק ומאוד ספציפי לאנשים שטפלים בהם. מספר אנשים, לא המון אנשים, כמה אנשים שמטפלים בהם. והקשר הזה הוא עמוק ורגשי וחזק ובסיסי. הוא לא קשור בהכרח לזה שאמא היא זאת שמאכילה את הילד, או אבא הוא זה שמחליף לו את החיתול או משהו כזה. היא מערכת שכנראה התפתחה במהלך האבולוציה שלנו כדי לשמור את הקטנצ'יקים קרובים למי שיכול להגן עליהם, כי אחרת הם היו הופכים להיות איזה מין ארוחת צהריים לאיזה נמר שיעבור בסביבה שם, וזה לא טוב בשביל המין שרוצה לשרוד. אז לקטן, להיות ליד גדול ששומר עליו ומשגיח עליו, זה מאוד חשוב, אבל פסיכולוגית זה אומר שהקטן חווה קשר רגשי עמוק. זה גם אומר למשל שאם הקשר הזה מאוים או מופסק, למשל פרידה טראומטית שיש בין תינוק והדמות הזאת, אז הרגשות של מצוקה ושל לחץ ושל אובדן ואולי אפילו דיכאון יהיו מאוד חזקים, גם אצל ילדים מאוד מאוד צעירים. ולעומת זאת השמחה והנינוחות וה-well-being הזה, התחושה הזאת שטוב לי, מגיעה כאשר ילד יודע שדמות ההתקשרות שלו, אמא, אבא, סבתא, יכול להיות כל מיני אנשים, מי שמטפל בו, מישהו יודע שהוא יכול ללכת אליו כשרע לו, והאדם הזה יכול לעשות לו טוב. באנגלית אומרים, your go-to person. למי אתה go-to? וילד שיודע שיש לו go-to person, ושהperson הזה, ה-go-to person הזה, מקבל אותו באהבה, ברגישות, ויודע לקרוא אותו ולהבין אותו, מה רע לו כרגע, ולתת מענה לזה, זה נותן תחושת ביטחון מאוד בסיסית. רוב הילדים זוכים לזה, חלק מהילדים לא זוכים לזה.
אמרנו שנניח את הילדים שזוכים להתקשרות, אנחנו נקרא לזה התקשרות בטוחה, אז הם באמת גדלים להיות יותר חברתיים, מתקשרים יותר טוב, מרגישים שהעולם הוא איזשהו מקום יותר בטוח, ויש כל מיני סוגים של התקשרות שהיא גם התקשרות לא בטוחה. אז איך זה מתבטא אצלם?
כן, אז כל ילד מתקשר להורה שלו. אם ההורה רגיש וקורא אותו נכון, אז הוא יפתח התקשרות בטוחה. אם ההורה תרוד מדי, לחוץ מדי, כועס מדי, לא קורא את הילד וכולי, הילד גם מתקשר אליו. אבל בתוך ההתקשרות הזאת היא מעורבבת חרדה, לחץ, כי הוא לא בטוח אם הוא יכול לסמוך ב-100% שיבינו אותו, אבל הוא לא יכול לוותר על התקשרות, כי התקשרות היא צורך קיומי.
של הקטנצ'יק ההוא.
נכון, נכון, הקטנצ'יק ההוא, בלי התקשרות זה פשוט מוות. אז תחשבו על זה, על הטיפול הטוב, כמו נגיד אוויר נקי לנשימה. נגיד שאתה חי במקום שהאוויר נקי לנשימה, אתה נושם אותו, וזה בריא לך, לגוף שלך זה בריא, זה טוב. אוויר. אם לעומת זאת האוויר מזוהם בכל מיני דברים לא טובים, אתה לא יכול להגיד, אז אני לא אנשום, נעבור דירה, נחכה כמה שנים, כשאני אעבור למקום אחר, אז אני אתחיל לנשום. נכון? אי אפשר, כי אז אתה נושם אוויר לא בריא, נגיד מזוהם, אתה משלם מחירים בריאותיים על זה, איזה שהם, משהו מתקלקל אצלך, עובד פחות טוב, נגיד, אבל אתה חייב להמשיך לנשום. התקשרות זה אותו דבר. יש לך הורות שתומכת בהתקשרות בטוחה, הרווחת כמו אוויר נקי. יש לך הורות שהיא אפילו פוגענית, אתה לא יכול להפסיק לרצות להתקשר, אתה מתקשר לאמא, לאבא, אפילו אם הם פוגעים בך, ואתה משלם אחרים, כמו אוויר לא נקי, אז זה מין יחס שהוא מקלקל אותך. יכול להיות שאתה באמת, משהו בך יתקלקל כתוצאה מכך. מה ואיך ומתי, ויש לך גם אמא וגם אבא, ואיך כלו, הם לא מתנהגים אותו דבר, זה כמובן השאלות שאנחנו חוקרים.
הקבלת את זה קצת כמו אוויר בריא או משהו כזה. עכשיו, אם נניח, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לנשום גם בסביבה שהיא קצת פחות טובה לנו, ואחר כך אנחנו נעבור לסביבה אחרת. בסופו של דבר, נרצה שיהיה לנו קצת יותר מרוח נשימה, לנשום כמו שצריך, נעבור למקום אחר, יכול להיות שישארו איתנו דברים ממה שהיה בתקופה שהאוויר לא היה בריא לנו, אז יישארו לנו איזה שהם משקעים, אבל אנחנו יכולים לנסות להבריא את עצמנו ולהרגיש קצת יותר טוב. האם זה נכון גם לגבי התקשרות?
כן, זה נכון. השינוי בסביבה צריך להיות מהותי, לא נגיד יום ההורים בסדר ויום לא בסדר, אז תוכל להגיד, לא, זה לא ככה. אבל נגיד חל שינוי מאוד מהותי בסביבה. נגיד היה מתח מאוד גדול בין ההורים, סכסוכים רבים ו... הם היו לחוצים, וזה ילחיץ את כל המערכת וכו', ונגיד שהעניין נרגע, או אולי הם אפילו נפרדו והעניין נרגע, או שהם נשארו ביחד והעניין נרגע. ויש באמת שינוי לטובה, ההורים יותר פנויים להיות קשובים לילד, לגדל את הילד, לתת לו את מה שהוא צריך, ושינוי כזה יקרה, אז בעקבותיו אנחנו חושבים וגם יודעים במידה הרבה, המשקעים האלה, ההשפעה שלהם תלך ותפחת. השינוי אבל צריך להיות אמיתי, ועוד דבר, ככל שזה מאוחר יותר, קשה יותר. כי הבעיה היא שהילד, כל אחד מאיתנו, בונה כבר ציפיות, בונה כבר על העולם. זה מקום בטוח, זה מקום שאני יכול להביע את הרגשות שלי, זה מקום שאני יכול לסמוך על אחרים, או הפוך. זה מקום שהוא לא בטוח, ש... דוחים אותי או פוגעים בי או לפעמים כן מגיבים אליי ולפעמים לא מגיבים אליי. ועם הזמן אתה מפתח איזה שהם דרכים להתמודד עם הבעיות האלה, ואז כשהסביבה משתנה השאלה אם אתה יכול לראות את זה. כי למשל אם החלטת לא להביע את המצוקה שלך, החלטת במרכאות אני אומר כמובן כי זה ילדים קטנים, זה לא החלטה מודעת, אבל זה היה מסוכן, זה היה מכאיב ואתה נמנע מזה, והמציאות השתנתה, האם אתה תעיז בעצם לנסות לעשות משהו אחר? זאת אלה שאלות כמובן מאוד גדולות, באיזה תנאים כן, באיזה תנאים לא, אבל זה מסביר ששינויים כאלה זה לא מהיום למחר, כן? זה לא, ועם הגיל ועם ההתגבשות כבר בתוכנו של ציפיות טובות במקרה של קשר בטוח, וציפיות גם, אבל לדברים טובות, לא טובים, במיוחד שקשר פתוח, קצת קשה לשנות את זה, להעיז. בטיפול, הרבה פעמים, אגב, זה מה שמטפלים מנסים, לעזור לאנשים לבדוק את ה-hidden assumptions שלהם, את ההנחות שלהם על איך העולם פועל, ולהגיד, אולי פעם זה היה ככה, אבל הנה, תראה, חברה שלך היא בעצם מאוד רוצה להתקרב אליך, אבל כשקשה לך, אתה נסגר. אתה בעצם... פועל תחת ההנחה שאף אחד לא ממש יבין אותך, או לא יקבל את המצוקה שלך, נגיד. ואתה ככה זה הופך להיות מעין נבואה שמגשימת.
זאת אומרת, המסקנה מפה זה שיש תקופה קריטית לייצר את ההתקשרות הבטוחה, ושככל שהזמן עובר, יהיה יותר קשה לעשות מה שנקרא את החוויה המתקנת להתקשרות הזאת.
כן, רק שאני רוצה להגיד שהמושג תקופה קריטית, הוא מושג שכחוקר, בקובע שלי כחוקר, אני נזהר ממנו, כי להגיד שעד גיל X זה צריך לקרות, ואחרי זה, זה כבר אישר תקן את זה, וזה, יש מעט דברים בהתפתחות של ילדים שעובדים בצורה כזאת, אבל הקונספט כן, הקונספט הוא, בוא נגיד, לא, הילדות היא תקופה קריטית, הילדות היא התקופה שבה ילדים צריכים, או בוא נגיד, מרוויחים מאוד מלקבל את הבסיס הבטוח הזה, וזה ימשיך לשרת אותם לאורך ההתפתחות, כמו שהבסיס הלא בטוח, גם הוא ממשיך ללוות, כן? גם בהמשך.
אולי זה באמת נכון עכשיו להיכנס לתוך שאלה שמאזינה שלך לנו, שזה האם בכלל התקשרות בטוחה של ממש קיימת אצל ילדים עם אוטיזם. כי אם דיברנו על התקשרות, התקשרות בטוחה, לא בטוחה, אוטיזם זאת לקות שתכף תספר לנו, תספר עליה קצת יותר.
זאת אומרת, יש הרבה נטייה לחשוב שאנשים על הספקטרום האוטיסטי לא מאוד מתחברים לאנשים אחרים, אלא את החיבור הזה, זו שאלה אם באמת, האם גם הם מתקשרים?
נכון. זו שאלה ממש ממש חשובה ומצוינת, כי הייתה תפיסה שילדים, אנשים על הספקטרום, או לא זקוקים לקשרים, או לא מסוגלים לבסס קשרים, או אין להם רגשות, או יש הרבה תפיסות כאלה. חלק מהם מגיע מהעולם המקצועי, מתפיסות מלפני עשרות שנים, תפיסות מוטעות לגבי אוטיזם, ולמה הוא נגרם, ואיך הוא בא לידי ביטוי וכו'. חלק מזה בא מהספרות הפופולרית ומסרטים שמתארים את זה בצורה כזאת, וזה חלחל גם לתוך העולם של התקשרות. ואם תסתכלו קצת אחורה בתנך הפסיכיאטרי, שאולי אנשים שמרו פעם את השם DSM, DSM זה מן התנך, המקום שבו מקוטלגות כל ההפרעות הפסיכיאטריות, אז אם הולכים למעדורות קודמות, רואים אפיונים של אוטיזם, לא יכולים ליצור קשרים, לא מעוניינים ליצור קשרים, התנהגויות התקשרות מוזרות, כל מיני רעיונות כאלה, שנורא מעניין שהם לא התבססו בעצם על מחקר. זה היו, נקרא לזה, תצפיות קליניות, אנשים שעבדו עם הורים וילדים, ומתוך זה נולדו האפיונים האלה, ופה זה המקום לדבר על כמה חשוב לעשות מחקר שיטתי על דברים כאלה שיש לנו תפיסות לגביהם, שזה ככה. אגב, יש הרבה דוגמאות הפרעות פסיכיאטריות, כמו סכיזופרניה וכולי, שהיו להם כל מיני תפיסות עד שהתחילו לחקור את זה, באמת לעשות מחקר מסודר, שיטתי. אז למשל, אם נחזור חזרה לאוטיזם, התחילו לעשות תצפיות על ילדים מסודרות, לא מה שרואים בקליניקה או משהו כזה, לקחת ילד, למשל, מאובחן, ולשים אותו עם אמא בחדר, עם אישה זרה בחדר, להוציא את האמא, להוציא את האישה זרה וכולי, כל מיני כאלה תצפיות, ופתאום אתה רואה דברים שמפתיעים. למשל, שהרבה מהילדים מגיבים בלחץ כשהאמא עוזבת.
מה זה אומר שהם מגיבים בלחץ?
זה אומר שמערכת ההתקשרות שלהם, כמו שאנחנו קוראים לזה, עובדת, זה חלק ממערכת ההתקשרות, זה כשיש איום על הקשר, או על הנגישות, יותר נכון, לא של הקשר, על הזמינות של הדמות ההתקשרות, בייחוד אם זה במקום זר ולא מוכר. אז התינוק או הילד הצעיר מגיב בלחץ, במצוקה. אם עושים תצפיות על ילדים, רבים מהם, לא כולם, אבל רבים מהם כן מראים את הלחץ הזה. אני אומר לא כולם, כי צריך לזכור שגם בהתפתחות הרגילה לגמרי לא כל הילדים מגיבים ככה. אז אתה פתאום מתחיל לעשות מחקר יותר מסודר, ואתה רואה שבעצם כל מיני הנחות הן לא נכונות. ואם אני אלך לעיקר, להתקשרות הבטוחה, זאת אומרת, יש לנו מקובלת מאוד בתחום של פסיכולוגיה התפתחותית, של חקר ההתקשרות, תצפית כזאת שקוראים לה באנגלית strange situation, סיטואציה זרה, משהו כזה, אם נתרגם את זה לעברית, שזה בעיקרון מצב במעבדה, מעבדה אגב זה נשמע לכם כאילו יש שם מבחנות וכל מיני דברים מבהילים, זה סך הכל חדר משחקים עם מצלמות שכך שאפשר לתעד מה שקורה שם, וזה סדרה של אפיזודות קצרות, שהילד, שהעיקר בהם זה שהאימא או אבא עוזבים פעמיים את הילד, וגם יש שם אישה זרה שמנסה להרגיע את הילד וכולי. זה מגביר את הלחץ של הילד, ורוצים לראות מה קורה כשההורים חוזרים, ואיך הילד נרגע באמצעות ההורים. ופתאום מתברר שאתה שם ילדים עם אוטיזם בסיטואציה הזרה, ואתה רואה שההתנהגות שלהם לא כל כך שונה מהתנהגות של ילדים אחרים, ילדים בהתפתחות הטיפיקלית. ואפילו, כמו שעכשיו אנחנו יודעים אחרי הרבה מחקרים, לא רק שהם יוצרים התקשרות לאמא, הם יוצרים, רבים יוצרים התקשרות בטוחה. שזה ממש כאילו הפתעה, לפחות לדרך שבה, אולי לא להורים אגב, של הילדים האלה, אבל לתפיסה של הקהל הרחב וגם של אנשי המקצוע, כולל אנשי המקצוע. בערך 50% מהילדים על הספקטרום יוצרים התקשרות בטוחה לאימהות שלהם. נדבר על אימהות כי אבות נחקרו הרבה פחות.
מה ההשלכה של זה, אם אנחנו אומרים על תפיסה מוטעת לגבי האחוזים שבהם ילדים עם אוטיזם באמת מייצרים התקשרות בטוחה, מה ההשלכה של זה שאתה אומר לפחות 50%?
אז קודם כל אני רוצה להגיד, ה-50% האחרים יצרו התקשרות. גם כן יצרו התקשרות, רק היא מאופיינת בחוסר ביטחון. עכשיו צריך לזכור, באוכלוסייה הרגילה החלוקה היא בערך 70-30 או 65-35, זאת אומרת סך הכל יש פה פערים, אבל הם לא מאוד גדולים, כן? זאת אומרת גם אצל ילדים רגילים לחלוטין טיפיקליים, חלקם יש להם התקשרות לא בטוחה לאימא, נגיד. אז גם צריך לזכור את זה בהשוואה. שאלת מה ההשלכה, ההשלכה היא מאוד מאוד חשובה. התקשרות בטוחה מהווה כאילו בסיס לכל מיני התפתחויות אחרות של הילד בשנים אחר כך. להתפתחות של התקשורת שלו, להתפתחות של הוויסות שלו את עצמו, להתפתחות של היכולת שלו ליצור קשרים עם אחרים וכולי.
אולי התכוונתי לשבירה של התפיסה המוטעת, מה ההשלכה שלה. זאת אומרת, אם אתה אומר שחושבים שילדים, והשאלה שהופנתה אלינו היא האם בכלל ילדים עם אוטיזם יכולים לייצר התקשרות בטוחה, מסוגלים לייצר עם ההורים, מה ההשלכה של זה? כאילו אם אנחנו אומרים, רגע, הם יכולים, והם עושים את זה באחוזים קרובים מאוד לאוכלוסייה שהיא טיפיקלית, מה זה אומר? או מה ההשלכות של זה?
אז כן, זה אומר ש... קודם כל, זה מעלה שאלות, מה עוזר לילדים עם אוטיזם לפתח התקשרות בטוחה? כולנו רוצים שיהיה להם התקשרות בטוחה. מה עוזר להם? איזה דברים בסביבה, בהתייחסות של ההורים אליהם, עוזר להם? אנחנו מבינים פתאום שחלק מהמארג הרגשי שלהם די דומה בעצם. לילדים בהתפתחות הטיפוסית, אבל הדרך שלהם לבטא את זה היא מאוד שונה. וזה אני חושב חלק מהעניין הוא לדעת לקלף ולפענח את חלק מההתנהגויות שהן באמת הרבה פעמים מאוד קשות להבנה, לא רגילות, ויכול מאוד להיות שהורים מסורים ואוהבים ככל שיהיו, יתקשו מאוד להבין בעצם, ושם אנשי המקצוע יכולים להיכנס, ולעזור לחשוב ביחד עם ההורים מה יכול להיות שההתנהגות הזאת שעל פניה נראית מאוד גם מבהילה, גם לא נעימה, גם מטרידה וכו', איפה היא משדרת איזה צורך של הילד, ושאם נבין את הצורך הזה אז נוכל לתת לו מענה ולקדם אצלו הרגשה של מבינים אותי.
זה בדיוק ההבדל אולי מה שדיברנו בהתחלה בין תקשורת להתקשרות. אם אתה אומר לקרוא, הוא מתקשר פה איזשהו צורך. יכולת והמסוגלות של ההורה לקרוא את התקשורת ואת הסיגנלים האלה בצורה טובה, תיצור התקשרות טובה יותר ובטוחה יותר. אתה יכול לתת לנו דוגמה? כאילו, דיברנו כזה, מה זה אומר תקשורת שהיא לא מובנת?
נגיד, אחד מהילדים באחד המחקרים שלנו בסיטואציה הזרה הזאת שדיברתי עליה, כשאימא, הוא נורא לחוץ, כשאימא, מאוד לחוץ, כשאימא יוצאת מהחדר. ואנחנו, היא יוצאת רק לפרק זמן מאוד קצר, ואנחנו מחזירים אותה, וכשהוא מתקרב אליה, אבל הוא לא מסתכל עליה, והוא מפנה את הגב אליה. עכשיו, ילד בהתפתחות הטיפוסית, שרוצה קרבה, מסתכל, מושיט את הידיים, בוכה, נרגע, הילדון שלנו, לא הסתכל, לא הושיט את הידיים וסובב את הגב. אבל הוא סובב את הגב והתקרב. וכשהוא התקרב אל האמא, הוא הפסיק לבכות ככה. הוא היה לחוץ מאוד לפני זה. זאת אומרת, האמא הזאת, בדוגמה הספציפית הזאת, היא הבינה את זה גם כן. היא הכירה היטב את הילד שלה. היא גם לא לקחה ללב את זה שהוא לא מסתכל עליה והוא לא מחייך עליה, כי הוא לא היה מסוגל לעשות את זה. אבל את הצורך שלו בקשר ובקרבה, ואת הרגיעה ואת תחושת הביטחון, הוא הראה בדרכים אחרות. אלה סוג הדברים שאו שהורים מבינים לבד, או שאנחנו יכולים לעזור להם להבין. לא בדיוק שאנחנו יודעים, אנשי מקצוע יודעים כמתי קסם, להגיד מה, זה לא עובד ככה. אבל להפך, ההורים יודעים לרוב, אבל צריך לעזור להם לפעמים לחשוב על זה ביחד וכולי, ואז להבין את ההתנהגות, ואז להתאים בעצם יותר טוב את הסביבה אל הילד הזה. לא לנסות כל כך לשנות אותו, כי זה אולי לא יצליח כל כך, אבל לנסות להתאים את הסביבה אליו. אני חושב שזה מסר בכלל מאוד חשוב, ממש קשור במיוחד לילדים על הספקטרום. יש הרבה ויכוח, זאת מחלה שצריך להירפא ממנה, או שזה מבנה, שאנחנו בנויים ככה, ולחש, לא נחשוב שצריך לקחת מישהו עם שיער בצבע אחד ולהפוך אותו למשהו אחר. לא צריך. או לא ננסה לקחת אדם עם שהוא כבד שמיעה, או לקוי ראייה, או משהו כזה. זהו, בנוי ככה. אבל איך אנחנו יכולים להתאים את הסביבה אליו, כדי שהקושי הספציפי הזה לא יגביל אותו כל כך, שיהיה לו יותר נגישות. אפשר לחשוב ככה גם על ילדים, בני אדם, על הספקטרום, ומה אנחנו יכולים לעשות, גם בהפחתת סטיגמות, וגם בהתאמות, ממש התאמות. אם אני יכול, אני אספר לכם איזה מחקרון קטן, שהוא דווקא לא קשר הורי ילד כל כך, אבל הוא תקוע לי בראש חוקרת נהדרת בשם קוני קסרי בלוס אנג'לס. היא מתעניינת ביחסים החברתיים של הילדים האלה, אתם יודעים, אני מתעסק איתם שהם קטנים, אבל הם הולכים לגן, הולכים לבית ספר, והם נורא רוצים חברים. זה גם כן מחקר מאוד יפה של נירית באומינגר מאוניברסיטת בר אילן, שמראה את זה. הם נורא רוצים, אבל קשה להם מאוד, והם עושים גם טעויות לפעמים מצחיקות ולפעמים עצובות בדרך הזה, אבל הם רוצים, רק הדרך היא, קוני עשתה איזה מחקר שבו היא שוותה בין קבוצה אחת שבה היא לימדה את הגננות, סליחה, את המורות, איך לעזור לילדים לפתח את היחסים, בעצם לשחק עם הילדים האחרים, ובקבוצה אחרת היא התערבה עם הילדים וניסתה ללמד את הילדים, ובקבוצה השלישית היא לא דיברה לא עם המורות ולא עם הילדים על הספקטרום, אלא עם החברים שלהם בכיתה. והיא עבדה איתם, ועשתה להם קורס מזורז של אוטיזם. מה זה, וכמה זה, ואיך זה, וכאילו, במיוחד להבין את הסיגנלים האלה, וכשהם עושים דברים שהם אולי לא נעימים, שזה לא בכוונה, שזה הדרך שלהם להגיד משהו אחר, כאילו דברים כאלה. וההתקדמות הכי טובה של הילדים על הספקטרום הייתה בקבוצה הזאת. ואני חושב שזה
בקבוצה של החברים.
נכון, בקבוצה שההתערבות הייתה עם החברים. אז יש פה איזה גם קונספציה, נכון? יפה, שאומרת ללמד ילד עם אוטיזם מיומנויות חברתיות חשוב. צריך אולי לעשות את זה. לא תמיד אפשר להתאים את הסביבה, אבל זה יהיה קשה. חלק מהם ילמדו את זה יותר, חלק אולי קצת פחות. אבל הסביבה, אם הסביבה הייתה קצת יותר טולרנטית וקצת יותר מודעת, אולי אחרי שהם ישמעו את הפודקאסט הזה, את ההסקט הזה, וקצת יותר, לא משנה, זה יהיה לנו טוב לחברה שלנו באופן כללי, קצת יותר סובלנות. מדברים כל כך הרבה על השונה, קבלת השונה, אבל כל כך אנחנו לקויים בזה, סך הכל כחברה. אז פה זה ממש יכול להיות דוגמה נהדרת, כמה זה יכול לחסוך הרבה הרבה מצוקה ולתרום לאיכות החיים ולמיומנויות החברתיות וגם לפתור הרבה בעיות mental health ובריאות נפש שנספחות לאוטיזם שהן לא חלק מהאוטיזם. כי אתם יכולים לתאר לעצמכם שאם אתם ילד כזה שנורא רוצה חברים ונורא רוצה לשחק איתם ולא מצליח וכל הילדים בעצם מתרחקים ממנו, אז זה יהיה נורא מפתיע אם הוא יסבול מדיכאון נגיד. ואז אתה מטפל בדיכאון, אבל המקור של הדיכאון זה לא, זה שבעצם הוא רוצה להשתלב ולא מצליח.
גם לא לילד עצמו, זה יכול להיות גם במעגלים שסביבו.
נכון, בטח.
זה מקסים באמת איך שכשמסבירים ממש אהבתי כשהסבירו לחברים שלו על הכיתה, זה ככה משהו שבאמת שיפר יותר גם את הגישה שלהם וגם נתנו קצת יותר את המקום שלו. כל מה שאמרנו עכשיו ושדיברנו קצת על ההתקשרות והתקשורת, זה מאוד מתחבר לי, אני חוזרת חזרה לשאלה של המאזינה, היה לה חלק שהיא שאלה, קודם כל, האם בכלל התקשרות בטוחה קיימת אצל ילדים עם אוטיזם, ואמרנו שכן. והחלק השני היה, האם גם כשההתקשרות בטוחה, היא לא מצליחה להגיע, כאילו להיות התקשרות בטוחה באופן מלא ומספק, איזשהו קשר שכזה נותן איזושהי נחת. וזה נורא מעניין, כי גם בתיאור עם איך שהוא משתלב בחברה, וגם במה שאמרת על התגובה של הילד במעבדה, שהוא כן רצה את הקשר ואת הקרבה לאמא, אבל הוא הביא אותה בדרך אחרת, אז אני חושבת שזה מאוד מתחבר לחלק הזה, זאת אומרת, כן יש התקשרות, והילד מאוד מאוד רוצה את הקשר עם החברים לכיתה, ועם האמא והכל, וההבדל היחיד פה, זה באיך שזה מתבטא. זאת אומרת, אנחנו, תקן אותי אם אני טועה, אבל אנחנו נורא רגילים לראות איזושהי התנהגות, נקרא לזה טיפיקלית מסוימת של ילדים שרוצים איזשהו קשר, ופה יש ילדים שאנחנו שרוצים אותו ורק מביאים אותו בצורה אחרת.
אז הג'וב של הסביבה הטיפיקלית לנסות להבין מה המשמעות של הסיגנלים האלה, מה הילד מאותת לנו. זה לפעמים מאוד מאוד קשה, וגם אנשי מקצוע מיומנים ומעולים הרבה פעמים מרגישים שזה נשגב מבינתם, שהם לא מצליחים. ואני לא רוצה פה לתאר איזושהי תמונה סחרינית או לא מציאותית של הקשיים האמיתיים שהילדים חווים, שההורים שלהם חווים, של התעלומה הזאת לפעמים, מאיפה מגיעה התנהגות כזאת, שהתנהגויות שהן גם לפעמים מאוד קשה לראות אותן, כי הן כל כך חריגות. אני לא רוצה להגיד שכל הדברים האלה לא קיימים. הם בהחלט קיימים, זה חלק מהילדים יותר, זה חלק מהילדים פחות כמובן, וזה לא קשור להורות שהם מקבלים. כן? אולי זה דבר, אתם יודעים, שלא הדגשתי מספיק, ונורא נורא חשוב להדגיש אותו כשאנחנו מדברים על הורות ואוטיזם. אם קצת התייחסתי להיסטוריה של התחום שלנו, הייתה גם תקופה שחשבו שאוטיזם זאת בעיה פסיכולוגית שנובעת מכך שהילד נרתע מהעולם החיצון, העולם החברתי, בגלל איזושהי טראומה, בגלל איזשהו משהו שקרה, משהו שעשו לו, משהו שהוא חווה, משהו סביבתי שגרם לו להתכנס בתוך עצמו. זאת, לפעמים דיברו אפילו על מושג כמו האמא הקרה, refrigerator mother, לא יודע אם שמעתם את המושג הזה. זה היה אחד מה, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל זה היה אחד מהפשעים שהתחום המקצועי עשה, כי לא רק כי זאת פגיעה נוראית בהורים שבין כה וכה שואלים את עצמם מה עשיתי לא בסדר, כי זה מה שהורים תמיד שואלים את עצמם כשהילד לא בסדר, אלא שלא היה לזה שום בסיס, כלום, שום בסיס אמפירי. וזה פה אני חוזר לכובע שלי כחוקר, דיברתי על זה לפני כן כבר גם כן, שחוקר הוא לא יוצא מתוך הנחות מוצא כאלה ומקבל אותם, הוא בודק אותם. האם זה נכון? האם זה באמת נכון שהילדים האלה עם אוטיזם חוו איזה טראומה? והתשובה הייתה לא. לא הייתה שום עדות לכך. ולמרות זאת, התפיסה הזאת היא התנחלה, וקשה היה מאוד לשרש אותה, להוציא אותה. אז מאוד חשוב, מאוד חשוב להגיד שזה שאנחנו אומרים שהתקשרות בטוחה זה דבר חשוב לילדים עם אוטיזם, לא אומר שהאוטיזם נובע ממשהו שההורים עשו, כן? אוטיזם זה איזה בעיה נוירו התפתחותית כזאת, יש לה מרכיב גנטי, אנחנו יודעים את זה, מה הוא בדיוק אנחנו לא יודעים, מה הגן שאחראי הזה אנחנו לא יודעים, ככל הנראה, אפשר להגיד בביטחון, אין גן של אוטיזם, וזה בעיה מאוד מורכבת, גם המופע של אוטיזם הוא מאוד מאוד רחב, ויש סוגים כל כך שונים של ילדים, ורמות תפקוד שונות, ורמות פגיעה קוגניטיבית שונות, וזה בקיצור זה עולם שלם, אז לא גן אחד אחרי לזה, אבל זאת לא תוצאה של טראומה ביחסים בין הילד וההורים. אנחנו יודעים שיש הרבה ילדים למרבה הצער שכן חוו טראומות ביחסים עם ההורים, וההורים פגעו בהם, והם מפתחים כל מיני בעיות פסיכולוגיות כתוצאה מכך, אבל לא אוטיזם, בעיות אחרות. אז זה עולם אחר, וחשוב נורא להגיד את זה, כי דווקא כשמתקרבים לטריטוריה של התקשרות באוטיזם והבנה של הסביבה וזה, מישהו יכול בטעות לחשוב שאנחנו חוזרים לסו-קול תיאוריה, לא תיאוריה באמת, סתם איזה מין תפיסה שרווחה פעם, שמקור האוטיזם זה בהורות קרה, ובשום צורה זה לא מבוסס, וזה לא נכון, וזה לא מה שאנחנו...
חידוד חשוב. אני אחזור ואמשיך קדימה, בנוגע להתקשרות, וספציפית, זה שאמרת שצריך שניים לטנגו במובן מסוים, לא רק הילד צריך להיותד, והקושי שיש באוטיזם זה להראות את זה, ובגלל זה זה בעיית תקשורת, ולא דווקא ברצון וצורך להתקשרות. אני זוכר דוגמה אחת, ואני אתן אותה, אני הולך במטבח, בעבודה, ואני שואל מה אתה מבשל, אל תדבר אליי, ככה אני מקבל תשובה חדה וזריזה. עכשיו, ספציפית אני חוזר אחורה, כי נתת דוגמה של הילד מפנה את הגב, וזו הרגשה מאוד לא נעימה בהתחלה. מצד שני, למה הוא אומר את זה? למה הוא אומר, אל תדבר איתי בכלל? יכול להיות שזה נובע מקושי לעשות שני דברים במקביל, מחשבה מסוימת שהיא לא מתווכת, ומראה שוב את הצורך הזה בתקשורת, ולא דרכה במובן מסוים. והשאלה היא, איך מייצרים שניים לטנגו? אם אני מתנקז לאיזושהי שאלה ברורה, איך אתם עובדים ביחד עם ההורים להבין שזאת תקשורת, או לקרוא את התקשורת ולפתח באמצעות הקריאה הזאת את המושג שנקרא תובנה?
כן. טוב, זו שאלה ענקית. תראה, הדוגמה היא מקסימה, כי ואתה כבר נתת, ברור שאתה כבר בא עם גישה תובנתית לזה, אבל אתה גם מעלה את זה שאל תדבר אליי, זה מעליב, זה פוגע, זה לא נעים וכולי, ואתה בתור מדריך שעובד איתו, יש לך משקפיים שלמשל כבר העלית נקודה נורא חשובה, קשה לו מאוד לעשות שני דברים בבת אחת. אגב, יש הרבה אנשים שהם לא על הספקטרום וקשה להם לעשות, אבל הם בטח יגידו משהו כמו שנייה אחת או משהו כזה, ולא אל תדבר אליי. אז הוא אין לו את המיומנות הזאת להגיד את זה קצת ביותר ברכות, אז הוא אומר איזה משהו, אבל אתה יודע שאין לו שום כוונה לפגוע בך, לכן אתה גם לא מגיב על זה כאילו, ואתה גם לא מתחיל לחנך אותו, אבל לא מדברים ככה או משהו כזה, שזה ממש למי שמנסה להתרכז בבישול אותו רגע ולהתחיל להטיף למוסר, זאת אומרת זה לא יעזור גם לא לילד טיפיקלי וגם לא לילד לא טיפיקלי או נער או משהו, כי זה בדיוק הנקודה, הוא כרגע, זה אגב דוגמה מאוד אופיינית, יש כזה דבר שנקרא over focus, כאילו זה באמת פוקוס כזה מין צר 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 על משהו אחד, אבל האמת היא, אם אנחנו חושבים על עצמנו, יש רבים בסביבתנו, או אנחנו עצמנו, שגם כן אנחנו, בטח הרבה חוקרים הם או קצת אובר פוקוס, כי מחקר טוב לרוב לוקח חתיכה קטנה ומתרכז בה. ולכן באוניברסיטה מסתובבים אולי הרבה אנשים שהם ככה אובר פוקוס. זה היתרון הוא שהדבר שאתה פוקוסט עליו אתה מעולה בו, כי אתה מתרכז רק בו. החיסרון הוא שכל מה שמסביב אתה לא מעניין אותך, ואחרים יגידו הוא לא אדם הכי נחמד, כי כאילו אם זה לא במשבצת שלו אז אתה לא קיים בשבילו. אבל זה חלק במקרה של הדוגמה שלך, זה חלק מהסגנון שלו. כן? ובאמת התובנה היא להכיר, להבין את הקושי הזה, להבין שהוא עושה את זה לא כי לא אכפת לו ממך והוא לא רוצה אותך, בטח לא כדי לפגוע בך, אלא שכשהוא עושה דבר אחד הוא יכול רק לעשות דבר אחד, וזה מלחיץ אותו, והניסיון למשוך אותו משם בכוח ילחיץ אותו. עכשיו, האם אפשר בהומור, בעדינות, להגמיש, כן, צריך, כי אפשר להגמיש, תמיד אפשר קצת להגמיש את זה בצורה יצירתית, בצורה חברית, בצורה הומוריסטית, בצורה כזאת, לא בהטפות מוסר, לא בכוח, ואז בפעם הבאה אולי כבר יהיה איזשהו משהו קצת יותר גמיש, או שלא, כן? זאת אומרת, יכול להיות, אנחנו לא יודעים מראש להגיד מה המשרד, כמה נוכל שם להרחיב את ה... אבל זאת מטרה טיפולית, ולכן זה גם חוזר לאיזו דוגמה, שאלה מלפני כן, אולי משיחה מקדימה שהייתה לנו, כן? המסר הוא לא, דוד אומר, תובנה, צריך להבין את הילד, צריך להסתכל על הילד, צריך לראות את הדברים מנקודת ראות הילד, וזה, אז, או האדם, אז אם הוא נעול בתוך הבישולים שלו, או משהו כזה, ולא יכול לעשות שום דבר אחר, אז נניח לו, פשוט נניח לו, כי ככה. יש לזה מחיר, כשאתה כל כך, כל כך, תחשבו על כל מה שהילד, ניקח לדוגמה ילד, מה הוא מחמיץ כשהוא כל כך פוקוס לדבר אחר. כל הזדמנויות הלמידה החשובות שקורות באינטראקציה עם הילדים האחרים, בקונפליקטים שנוצרים, בפתרון של הקונפליקטים, בכיף של לשחק ביחד. כל הדברים האלה נורא חשובים להתפתחות של ילדים, ואלה הזדמנויות מוחמצות כאשר אתה כל כך מפוקס על דבר אחד או עסוק רק בדבר הזה, ולכן אנחנו לא מניחים לזה, אנחנו מאתגרים את זה, אבל בעדין.
כנראה גם בזמן המתאים, ולא בדיוק
נכון, בזמן המתאים. נכון, בצורה מותאמת, כן? אבל בלי לחשוש, בלי לחשוש יותר מדי.
מאוד, גם ספציפית אמרת אחרי, אז אחרי יכולים לבוא ולהגיד, מעדיף שלא תפנה אליי בזמן הבישול, קשה לי לעשות דברים. שהלעבוד קצת יותר מנוחות ולא נמצאים בתוך הבועה והפוק והאוברפוק.
נכון. וזה הכל תלוי, כמובן, אתה בטח מכיר אותו היטב, אז אתה יודע מה יעבוד איתו, איך כן ניתן לגשת אליו, אבל בהחלט, זה נושא מאוד, אתם יודעים, יש קשר כאילו תנועה לזכויות, היום זה מאוד מקובל, שקבוצות שונות אומרות, למה אתם מנסים לשנות אותי? תקבלו אותי כמו שאני. ובתחום של סינגור עצמי של קבוצות, בחברה שיש להן בעיות, מה שהחברה קוראת כבעיה, זה קיים גם בתחום האוטיזם, ויש ארגונים כאלה וכולי וקולות מאוד חשובים של סינגור עצמי, ואל תנסו לשנות אותנו, וזה לא מחלה, ותקבלו אותנו וכולי וכולי. זה, אני מאוד מעריך את העניין הזה, אבל כפסיכולוג התפתחותי שחושב על התפתחות של ילדים, להגיד פשוט תניחו לזה, אני לא יכול. לא כי אני בא מהחברה שמנסה לקחת את הילד הזה ולעצב אותו כך שהוא יתאים לחברה ולא יהיה אמיתי עם עצמו, כל מיני כאלה תפיסות רומנטיות כאלה, אלא בגלל שיש מיומנויות חברתיות מיומנויות התפתחותיות והתנסויות התפתחותיות שהן נורא חשובות לילדים כדי שהם יתפתחו כמו שצריך, וההפרעה הזאת על ספקטרום האוטיזם גורמת לכך שילדים מחמיצים הזדמנויות חשובות, ואנחנו רוצים שהם יחמיצו פחות מהם.
זה ממש ממש מתחבר לי לשאלה שמאזינה שלחה לנו. היא שאלה, בעבודה עם ילדים על הרצף, איך בעצם כדאי לתמרן בין הרצון לעשות עבורם בועה שבה נוח להם לחיות, לבין הצורך לאתגר אותם כדי שיוכלו להשתלב בסיטואציות חברתיות במידה. וזה ממש בול מה שאמרנו עכשיו, שבאמת יש איזשהו צורך לא להשאיר אותם בבועה, לא לעטוף אותם בצמר גפן ולהגיד, טוב, זה מי שאתה, תגיד לאנשים, אל דבר איתי, תתרחק, או כל מיני, תיצור לעצמך איזשהו משהו שמקיף אותך, אלא ממש ללמד אותם, ללכת איתם יד ביד, כדי ליצור להם את ה... את ההבנה הזאת, וגם לתת להם את הכלים לאיך לתקשר. עוד מעט אני גם אשאל אותך אם יש לך, אני יודעת שהתשובה בפסיכולוגיה לכל דבר, אנחנו תמיד אומרים, זה תלוי, אז אתה לא יהיה בסיטואציה וכל מיני דברים כאלה, אבל אולי נוכל עוד רגע, אני אשאל אותך על דוגמאות.
כמו את הזה תלוי שלך.
ממש, בדיוק, את הזה תלוי שלך, ואיך באמת אפשר לתמרן כזה בין, בין הצרכים האלה. ורק לפני כן, באי להזכיר איזו דוגמה שהייתה בפרק 3, שהקלטנו עם... אז שהקלטנו עם דוקטור אפרת שרצנזור ודוקטור שירי שויר, פאולה ברומיגר מיכלין, ועם פאולה ברומיגר מיכלין, שאני לא זוכרת מי מהן סיפרה על איזשהו נער, לדעתי על הספקטרום האוטיסטי, שככה לימדו אותו כנראה איך כזה לתקשר יותר עם החברים שלו והקבוצה שאיתה הם מסתובב, והם סיפרו איזשהו בדיחה והוא אמר להם, מה, אתם לא זוכרים שאני אוטיסט ושאני לא מבין הומור, והוא אמר את זה באיזשהו כזה, פתאום צריך לתקשר את מה שהוא מרגיש בסיטואציה הזאת, ואני חושבת שזה מקסים, ורק היה חשוב לי כזה להזכיר את זה מהפעם הקודמת, ולראות שהדברים האלה באמת קורים, שאנחנו באמת יכולים לעשות את התמרון הזה, ולהסביר לילדים ככה לקרוא קצת יותר את המצב.
אני חושב יש גם בתחום של אוטיזם באנגלית, יש איזה מין משפט כזה שנהוג לומר אותו, you've seen one child with autism, you've seen one child with autism. כי אתם יודעים, יש הרי את המשפט, you've seen one, you've seen them all. אז זה בדיוק להגיד שבמקרה הזה של אוטיזם זה כל כך לא נכון. כי כל הניסיונות האלה להכליל, ברור, כחוקרים אנחנו מנסים להכליל קצת. אבל בעבודה הטיפולית בעצם כל ילד הוא, לא רק שהוא עולם ומלואו, שזה תמיד נכון, אבל באמת הקשיים והאפיונים המיוחדים שלו, החוזקות שלו והאתגרים שלו, יהיו מאוד אינדיבידואליים. והמטפלים וההורים צריכים לגשת עם איזה open mind כזה, לנסות להבין את הילד שלהם, ומה ששמע כתוב בספר, או מה שנורא עזר לאמא הזאת או לאבא הזה עם הילד שלהם, או שיעזור עם הילד הזה, או שלא יעזור. צריך לעשות כל הזמן, וזו עבודה מאוד קשה ומאוד תובענית, וההורים זקוקים לקבל הרבה מאוד עזרה בדברים האלה, בגלל שללא ספק זה דורש המון משאבים פסיכולוגיים, סבלנות.
אז איך אתם פה במרכז בעצם מייצרים או תורמים לתרבות ולהדרכות הורים?
נכון. אז אני רוצה לחדד, אנחנו מרכז מחקר, אנחנו לא מטפלים פה בהורים וילדים, אנחנו רואים הרבה מאוד הורים וילדים, בדיוק סיימנו מחקר, גם עם אמהות, גם עם אבות, גם עם ילדים, מאוד חשוב לנו לשמוע את כולם, ואנחנו משקיעים הרבה מאוד בזה, אבל אנחנו לא עוסקים פה בטיפול, אבל הדרכת הורים ועבודה עם הורים, ועבודה עם הורים וילדים ביחד, זה הכיוונים שהרבה מאוד הולכים אליהם. יש לי פה ספר על המדף שמדבר על מגוון רחב של שיטות, שבעצם זה נקרא התערבויות מתווכות על ידי הורים. זאת אומרת, יותר ויותר ההבנה היא, בייחוד בגילאים הצעירים, שזה לא לבוא עם הילד למטפל, אם זה פסיכולוג, אם זה מרפא בעיסוק, אם זה קלינאי תקשורת, אם זה לא חשוב הרבה מקצועות אחרים, שכאילו נקרא לזה יתקן את הילד, אלא שמה שהרבה יותר יעיל לעשות זה לעבוד עם ההורים ועם הילד, כדי שבעצם הסביבה של הילד, שבשנים הראשונות ההורים הם חלק מאוד מאוד חשוב מהסביבה הזאת, תהיה סביבה שתקדם אותו בצורה הכי טובה. וכמובן הילד נמצא הרבה יותר שעות עם ההורים שלו מאשר עם מטפלים. זה גם מאוד חשוב, כי כשעוזרים, ההורים כמובן הם האנשים הכי חשובים בשביל הילד, והילד הוא הכי חשוב בשבילהם, וכשנותנים להורים את העזרה הזאת בצורה שמותאמת למה שהם צריכים, אז הם כמובן יתגייסו וישקיעו יותר מכל מטפל בעולם, והם גם שם הרבה יותר שעות. אז אם אנחנו רוצים שהילד ייחשף בעצם כל שעות היום, כשמשחקים איתו, וכשהולכים לישון, וכשאוכלים, וכשמתקלחים, וזה, אפשר את כל הפעילות לעשות, תוך זה שהמטפלים עוזרים להורים לחשוב איך הדרך הכי טובה לעשות את הדבר הזה, איך פותרים את הבעיות הספציפיות שעכשיו התעוררו סביב כל אחד מהנושאים הרגילים האלה של היום יום עם הילד, ולקדם את זה. וזה הכיוונים, ומה שאנחנו עושים המון, זה בקשר עם מקומות שונים שעובדים עם ילדים, לספר על המחקרים שלנו. כי המחקרים על התקשרות ועל התובנה של ההורים, על היכולת שלהם לראות את העולם דרך העיניים של הילד, שקיימת באוטיזם, בניגוד למה שלפעמים נוצר הרושם, שהם כמו איזה מין ילדים מכוכב אחר, שאנחנו מספרים על התוצאות של המחקרים האלה, כדי לחזק בעצם את אנשי הטיפול, והיכולת שלהם לעבוד עם ההורים והילדים ביחד. אז ככה יותר זה בא לידי ביטוי. וגם אני הייתי חושב בתור, אנחנו בכל זאת, זה פודקאסט של החוג לבית ספר לפסיכולוגיה, וכמה חשובה הגישה המחקרית, לא רק בשביל החוקר, אלא גם בנושאים שאנחנו מתעסקים איתם, שהם כל כך טעונים ורלוונטיים לבני אדם, זה לא משהו יבש, ויש לנו כל כך הרבה בעיות בתחום הזה של סטיגמה, שיוצרת, אני רוצה להגיד לכם, אני חושב שבתחום של בריאות הנפש, אני לא יודע, אחוז גדול מאוד מהבעיות לא נובע מבעיית בריאות הנפש, אלא מהסטיגמה שקשורה לבעיית בריאות הנפש. גם זה גורם לכך שאנשים מבקשים עזרה כשהם צריכים עזרה, ושיש עזרה בחוץ שמה שיכולה לעזור להם, הם מגיעים מאוחר מדי, הם מבטרים על זה. גם שהורים לא מקבלים עזרה להתמודד עם בעיות קטנות לפני שהם יכולים להיות בעיות גדולות. הנושא הזה של, אתם לא יודעים איזה רווחה זה, איזה הנחת רווחה אנשים או משפחות מקבלים מהנורמליזציה, to normalize את הסימפטום שילד מגיע איתו או משהו כזה. ולדעת, אתם לא היחידים, זה קורה, נעבור את זה ביחד. יש לאנשי המקצוע מה להציע לכם. לכם יש גם כן יכולות, אם תקבלו תמיכה וכולי, ולא יהיה רק הלחץ סביב איזושהי בעת התנהגות קשה, או איזשהו סימפטום מלחיץ או מטריד. עכשיו נדבר על דברים לא שקשורים לאוטיזם, אלא שקשורים לילדים והחיים. וכאילו הלחץ יורד ואז אפשר לחשוב. כשאפשר לחשוב, אפשר פתאום למצוא פתרונות לחלק מהבעיות ולעצור אותן לפני שהן הופכות להיות בעיות גדולות כשהן עוד קטנות. אז אני חושב שהמחקר, עולם המחקר מייצג את זה, את החשיבה המפוכחת הזאת, כמה שאפשר כמובן, נטולת סטיגמות, נטולת הטיות וכו'. אני חושב זה מאוד חשוב. ואנחנו רואים את זה בתחום של אוטיזם, איך התפיסה לגמרי השתנתה, שבמקום להתרשם, עשו מחקר.
נראה לי שאנחנו נסיים פה, ולפני שנפרד ממך, אנחנו נסיים בשאלת בונוס, כדי להסביר למאזינים ולמאזינות שלא מכירים ומכירות. שאלת בונוס היא שאלה שבה יש בחירה בין שני דברים, היא לא פחותה משאלות ברומו של עולם ושאלות קיומיות, ואתה צריך ואנחנו צריכים לבחור באופציה אחת בלבד. השאלה שלנו היום היא, מה הייתם מעדיפים, או מה אתם אוהבים יותר? לאכול בזיליקום או כוסברה?
טוב, זו שאלה.
לענות על השאלה הזאת?
אנחנו עונים על השאלה, שאלות ברומו של עולם.
הבנתי.
מה שבסוף אנחנו עושים זה לעשות, לא משנה מה אנחנו נגיד פה בחדר, השאלה תעלה בסוף לקבוצת הפייסבוק שלנו עם פרוספקציה, והמאזינים ייתנו לנו מדגם קצת יותר מייצג.
ברור.
ואנחנו ננסה להבין ככה למה בסוף התוצאה יצאה כמו שהיא יצאה. אבל זה כבר אחרי ש...
עשו מחקר.
ממש מעמיק, כי זה חשוב.
בשביל מה אנחנו פה? יש פה...
בשביל מה אנחנו פודקאסט אקדמי.
בדיוק. אז מה הייתה תשובתכם?
זה הכלבים?
השאלה היא, מה עוד פעם?
מה היית מעדיף? או מה אתה אוהב יותר?
מה אני אוהב יותר?
כוסברה או בזיליקום?
בזיליקום.
בזיליקום?
בזיליקום, חד משמעית.
אני אגיד לך, זו שאלה טריקית, כי זה לא שתגיד כמו משהו שכולם אוהבים, שהוא שוקולד, ואז היית אומר לנו, נניח, היה לנו לפני כמה פרקים את השחר ונוטלה, זו הייתה מלחמה רצינית, והשחר ניצח, אלוהים יודע איך.
השחר ונוטלה, כן.
עכשיו הכנסת, אלוהים יודע המדע יודע איך.
המדע יודע איך. אז אולי עוד יהיה לנו איך לחקור את זה בעתיד. אבל אני שנייה חוזרת לזה, זה לא כמו שוקולד שאני אומרת כולם, כאילו, כוסברה, יש עליו דיבייט רציני, זה או שאתה אוהב ממש, או שאתה לא מוכן לראות את זה במרחק נכון, קילומטר.
נכון.
אז אני חייבת לדעת שאני נטרלית, כי פשוט לא אכלתי מספיק כוסברה כדי לבדוק, אצלי בבית יש אנטי של החיים נגד כוסברה, אז לא בדקתי את זה מספיק כדי שתהיה לי דעה חד משמעית, אבל מן הסתם זה גם אומר שאני בצד של הבזיליקום, כאילו אני לא יכולה להגיד שאני לא אוהבת כוסברה חד משמעית, אבל מן הסתם בזיליקום אני מעדיפה את זה.
נאמן אתכם, בסדר.
הוא פסיכולוג.
אבל יש לי הרגשה שבגלל ששלחת את השאלה הזאת, אתה עומד להגיד לנו כוסברה וגם להסביר למה.
איזה שאלה? ברור שזה כוסברה. אין פה התלוטות בכלל. אני לא יודע להסביר למה, אתם צריכים להרגיש את זה מבפנים, אתם צריכים לבעבע את זה. אני מהשרופים המקעקעים את סימן הכוסברה לגופי. ובכל... כל הזדמנות שיש לי, כוסברה נכנסת לסלט, למרקים, לתבלינים, לצ'ימיצ'ורי, לחי ממושל. אני אשן איתה כפיות.
גדול. טוב, בואו נחכה ונראה מה המאזינים שלנו אומרים, ומי בכל צד של ה... אנחנו נסיים במתח כמו תמיד. תודה רבה רבה דוד, תודה שהיית איתנו, באמת היה כיף לדבר ולשמוע. תודה גם למאזינות והמאזינים שנשארתם איתנו והקשבתם לפרק ולמדתם יחד איתנו קצת על תקשורת והתקשרות ומה ההבדל ביניהם. דיברנו על המון דברים, אז על קצה המזלג דיברנו באמת על תקשורת ועל התקשרות ועל המשמעות של הסביבה ואיך הסביבה מתאימה את עצמה לילד באופן כללי וספציפית לילדים על הספקטרום האוטיסטי, וגם באמת על העניין הזה של החשיבות של להיות קצת פתוחים ולא להיכנס לסטיגמות, ובעיקר בתחום הזה של בריאות הנפש בכלל, ועכשיו מה שדיברנו על אוטיזם זה מאוד מאוד משמעותי, ובאמת לדעת שאנחנו לא לבד. ואם גם אתם הסתקרנתם ועלו לכם כל מיני שאלות תוך כדי הפרק, אז אנחנו ממש מזמינים אתכם ואתכן להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו מפרוספקציה, או לפנות אלינו, יש לנו אחלה אתר ומייל שאפשר לכתוב לנו גם בו שאלות. ממש נשמח שתשתפו אותנו ככה במחשבות ושאלות שעלו לכם. נזכיר שאפשר לשמוע אותנו בנייד בכל האפליקציות המרכזיות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, זה על קצה המזלג, וכמובן גם באתר של התוכנית, כל הלינקים הרלוונטיים נמצאים בתיאור של הפרק. ועד הפעם הבאה אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להסתכל פנימה.
לחשוב קצת לא רק על אוטיזם. זאת אומרת, אנחנו רואים תקשורת יום יום מסביבן. ולפעמים זה שאני כועס ואני מוציא את זה על אחרים, אולי אני פשוט אומר את זה בצורה לא טובה. או לא מתאמת. וזה קורה לכולנו. גם לי.
לגמרי. לחשוב קצת על האופן שבו אנחנו מתקשרים. אם כבר דיברנו על תקשורת, אז לכל אחד מאיתנו יש את הקטעים האלה שלנו. גם קצת להסתכל פנימה ולראות איך אנחנו עושים את זה, ואולי גם קצת להסתכל החוצה ולראות איך אנחנו תופסים את מה שאחרים עושים מסביבנו. וזהו, ממש שמחנו להיות פה, ויאללה, שמח!